בוקר טוב. אנחנו מתחילים עכשיו עוד סדרה, וזה התייחסות למוסר. האמת שזה יכול להיות מאוד ארוך, אז טוב, אנחנו נראה איך זה מתפתח. יש, נדמה לי, שני ענפים לתחום הזה או לדיון הזה. הענף הראשון זה מוסר, מה זה מוסר בכלל? והיחס לאמונה, קדוש ברוך הוא. והענף השני זה מוסר והלכה. מה היחס בין מוסר והלכה, הקונפליקטים בין מוסר והלכה, או מה ההבדל או הקשר ביניהם. אני אתחיל בענף הראשון, ואחר כך, זה כבר לא יהיה היום, אנחנו נעבור לענף השני. הזכרתי נדמה לי באחת הפעמים הקודמות, כשדיברנו על הראיות כמו של אלוקים, אז הזכרתי שקאנט מחלק את זה לשלושה סוגים של ראיות, ראייה האונטולוגית, הקוסמולוגית והפיזיקו-תיאולוגית, וזה בביקורת התבונה הטהורה. בספרים אחרים שלו הוא עוסק, הוא מציג ראייה מן המוסר, שזה מין, זה בנוי קצת אחרת, זה התבונה המעשית, לא התבונה הטהורה, אבל עדיין הוא רואה בזה איזושהי ראייה לקיומו של אלוקים. ונדמה לי שכבר הערתי על זה שהרבה מאוד תוקפים את קאנט על הטיעון הזה, בגלל שבעצם הוא אומר לנו שבלי בלי אלוקים לא יהיה מוסר, ולכן יש אלוקים. זה טיעון פרגמטיסטי, זאת אומרת, אם בלי נגיד שבלי אלוקים לא יהיה מוסר באמת, גם על זה צריך לדון, אבל נניח שבלי אלוקים אין משמעות למחויבות מוסרית, או אין לא יהיה מוסר. בסדר? אז אולי אין מוסר באמת. למה התועלת באמונה באלוקים מכתיבה את האמונה עצמה? אני לא אמור להכפיף את המצוי לרצוי. אז זה שאני רוצה שיהיה מוסר בעולם, שאנשים יתנהגו כמו שצריך, זה יפה מאוד, אבל אני לא יכול להמציא את אלוקים בשביל זה. זה בערך מה שמרקס אמר, כן? שהדת זה אופיום להמונים. אופיום להמונים במובן הזה שזה משמש אותם למטרות. קופיץ' כל הזמן התקומם שכן, אלוקים הוא לא קופת חולים, והדת לא נועדה כדי לתת מענה לצרכים של אנשים. זה איזושהי קביעה מהאדם לעבוד את השם. ובעצם כאן האשימו את קאנט בזה שהוא יוצר דת כזאת שהיא אופיום להמונים. זאת אומרת, בוא נעבוד עליהם שיש אלוקים כדי שיתנהגו באופן מוסרי, כדי שנשיג את התוצאות שאנחנו רוצים להשיג. ברמה הפילוסופית זה לא טיעון שמחזיק מים. ככה טענו כלפיו.
אבל יכול להיות שאחרת האדם לא היה, זה כאילו את האנרכיה, אולי הוא בא מהכיוון הזה, שלא יכול להיות שהעולם מתקיים רק בגלל שיש מוסר.
אין אתאיסטים מוסריים?
המוסר הוא בא בגלל, לא, זה מה שקאנט טוען. זה לא שהוא אומר, זה לא שהוא אומר שחייב להיות מוסר, הוא אומר, בלי מוסר לא יהיה עולם.
בסדר, למה זה ראייה לקיומו של אלוקים? הוא רואה בזה ראייה לקיומו של אלוקים.
כי אחרת אין סיבה להיות מוסרי.
נכון, אז אין סיבה. אז מה? מי אמר שיש אלוקים? אולי אין אלוקים, ואין סיבה להיות מוסרי.
או לפחות לא הסיבה הזאת. או לפחות לא הסיבה הזאת.
כן.
או יכול להגיד שבגלל שאנחנו חושבים על מוסר, שאפילו יש הגדרה כזה של מוסר, זה המראה שיש משהו.
אוקיי, אז פה כבר יש הצעה ראשונה, אני גם חושב, יש לה כמה גוונים, אבל זה אחד הגוונים שאפשר להעלות כאן.
מוסר יותר תופעה פיזיקלית.
לא פיזיקלית, תופעה בעולם, אני לא יודע אם זו תופעה, לא חושב שזו תופעה פיזיקלית, אבל כן, אני אנסח את זה בכמה צורות, אולי זה אחת מהן. קודם כל, ברמה הלוגית הצרופה, אני חושב שזאת פרשנות לא נכונה לטיעון של קאנט, הוא לא היה טיפס כל כך גדול. נדמה לי שמה שהוא טוען זה טענה הפוכה. הוא אומר ש... עוד פעם, המוקד שלי הוא לא להוכיח שיש אלוקים, אלא אני דרך זה רוצה לבחון מה זה מוסר. אני משתמש בטיעון של קאנט כדי לבחון מה זה מוסר, כי זה מאוד חשוב לטיעון שלו. אני חושב שמה שקאנט טען זה שבהנחה שאתה חושב שיש תוקף לעקרונות המוסר, אז חייב להיות שאתה מאמין. זאת אומרת, אם אתה... אם אין אלוקים מבחינתך, אז אין תוקף לעקרונות המוסר. עכשיו יש בפניך שתי אפשרויות באמת, אבל הוא לא מקריש את זה. אפשרות אחת להגיד שאין אלוקים ואין מוסר, ואפשרות השנייה להגיד שיש אלוקים ויש מוסר. עכשיו תבחן, איפה אתה עומד? עכשיו, אנשים שמציגים את זה בצורה תועלתנית, אומרים, תראה, אני ממציא את אלוקים כדי שיהיה מוסר, כדי שאפשר יהיה לחיות פה, הם לא תופסים נכון. ועוד מעט אני אסביר, הם לא תופסים נכון מה זה מוסר. בטח מה זה מוסר קנטיאני. הטענה של קאנט הייתה שכיוון שמוסר, וזה נגיע עוד מעט, בשביל זה אני מביא את כל העניין, כיוון שמוסר זה לא עניין של להביא תועלת, אלא איזושהי התנהלות על פי עקרונות הנכונים, באיזשהו מובן. ואנחנו נראה גם בהמשך שזה לא בהכרח תמיד הדבר שמביא הכי הרבה טוב או הכי הרבה תועלת, אם בכלל מביא תועלת. אז כיוון שכך, אתה לא יכול לקבל מערכת עקרונות כזאת בלי להניח שיש אלוקים. עכשיו תבחן, אם אתה באמת חושב שיש מערכת כזאת ושיש לה תוקף, ואתה תוקף את אלה שלא מתנהגים כך ודורש מאנשים כן להתנהג כך, סימן שאתה מניח שיש אלוקים, כי בלי זה אין דבר כזה. זאת טענה שלו, אוקיי? הוא לא אומר שכדי שיהיה מוסר אנחנו נמציא את אלוקים, אלא מי שמניח שיש מוסר צריך להסיק מכן שהוא כנראה מאמין גם אם הוא לא מודע לזה. מאחורי זה יושבת איזושהי אמונה מובלעת. הרי תבינו, כל טיעון לוגי, על זה דיברנו כבר אני חושב, כל טיעון לוגי מניח הנחות. אין טיעון שהוא לא מבוזס על הנחות. מה שקאנט בעצם אומר, אני מניח שיש מוסר, אותה הנחה שלי, מסקנה, יש אלוקים. זה הכל. עכשיו, מי שלא מקבל את ההנחה, כמובן לא יקבל את המסקנה, זה בכל טיעון ככה. זה ברור. מישהו מצפה לטיעון שלא מבוסס על הנחות. דיברנו על הקוגיטו של דקארט, כי אני חושב משמע אני קיים. זה טיעון שמנסה לייצר איזושהי טענה בלי הנחות. זאת אומרת, רק באמצעים לוגיים, בלי להניח שום דבר. השאלה אם הוא הצליח או לא, אבל שם, זה מה שהוא מנסה לעשות. בדרך כלל זה לא עובד כך. הטיעון לוגי מבוסס על הנחות, ומהן גוזרים מסקנה. מי שלא את ההנחות כמובן לא יקבל את המסקנה, זה נכון בכל טיעון לוגי. אין בזה שום דבר מיוחד בטיעון של קאנט. רק מה שאנשים לא מבינים, שיש פה טיעון לוגי רגיל. זאת אומרת, בהנחה שיש מוסר, מסקנה יש אלוקים. זה כמובן לא המוסר יוצר את אלוקים, אלא אלוקים את המוסר, זאת אינדיקציה לקיומו של אלוקים. זה כמו הגשם והעננים, כן? מבחינה לוגית, לא נכון לומר שאם יש עננים יש גשם. יש מצבים שיש עננים ואין גשם, נכון? כן נכון לומר שאם יש גשם, יש עננים. זאת אומרת, אין מצב שיורד גשם ואין עננים בשמיים. אבל מי זה הסיבה ומי המסובב? העננים יוצרים את הגשם, נכון? רק אנחנו ברמה הלוגית הולכים הפוך. אנחנו אומרים, כיוון שיש גשם, ברור שהיו עננים שיצרו אותו. אוקיי? רק את זה אנחנו יכולים להגיד לוגית. אי אפשר ללכת הסיבתיות עובדת בכיוון ההפוך להיסק הלוגי. גם פה, אותו דבר. את אלוקים הוא זה שהוא הבסיס, כך טוען כאן, הוא הבסיס למחויבות המוסרית. אבל הטיעון הלוגי הולך מהמחויבות המוסרית לאלוקים. הוא אומר, כי בלי אלוקים לא הייתה מחויבות מוסרית. אז אם אתה חושב שיש מחויבות מוסרית, על כורחך אתה כנראה מניח שיש אלוקים. ולמרות שאתה הרבה פעמים אולי לא מודע לזה. הרבה מאוד אנשים הם אתאיסטים מוצרים, מצהירים על עצמם כאתאיסטים, אבל מאוד חשוב להם עקרונות מוסריים, הם תופסים את המוסר במובן לגמרי קנטיאני, וקאנט בעצם אומר שהם חיים בסתירה פנימית, הם צריכים להחליט.
תופסים את המוסר בתפיסה דתית לגמרי, מחויבות דתית.
כן, כן, נכון. ולכן אני אומר, אין מחויבות דתית בלי שיש מקור למחויבות הזאת, זה בעצם מה שקאנט טוען. טוב, אז עכשיו צריך להתחיל לדון האם באמת זה טיבה של המחויבות המוסרית, וזה בעצם מבחינתי רק נקודת פתיחה. אני רוצה באמת קצת לדון בעניין הזה. מי שקצת יותר מודע לניואנסים האלה ומבין שיש פה באמת איזשהו קושי, אז מציע הצעות אלטרנטיביות איך להיות אדם אתאיסט מוסרי. ואולי עוד איזושהי הקדמה אני אוסיף פה. אני בשום שלב, אני אטען שאי אפשר להיות מוסרי בלי להאמין באלוקים. זאת הטענה הבסיסית, גם אני מסכים לה, הטענה הקנטיאנית. אני לא טוען שבן אדם שלא מאמין באלוקים הוא אדם רע. או שהוא מתנהג בצורה רעה. מה שאני טוען זה שהמחויבות שלו למוסר היא לא עקבית. הוא יכול להיות מחויב למוסר, והוא הרבה אנשים כאלה, אני חושב אפילו סטטיסטית אני לא חושב שדווקא בתוך הקבוצה של אנשים מאמינים ההתנהלות היא יותר מוסרית מאשר בקבוצה הכללית. אני בספק רב לגבי זה, אבל אני אומר שתורת המוסר שאליה אתה מחויב, המחויבות המוסרית היא לא עקבית. זאת אומרת, זה בעיה פילוסופית, זה לא בעיה במישור הפרקטי. בסדר? זאת בעצם הטענה. עכשיו, מה בעצם יכולים לענות לסוג כזה של טיעון? אז כמובן יכולים להגיד אין מוסר ואין אלוקים, כמו שאמרתי קודם. אבל מעט מאוד אנשים מוכנים לטעון טענה כזאת.
אתה מקווה שהוא לא אובייקטיבי, שהוא סובייקטיבי?
המחויבות.
כן, אבל
המחויבות.
לא, אין, אין, אין. אין דבר כזה מחויבות סובייקטיבית. יש רק התנהגות, הוא ככה מתנהג, זה נכון. מתנהג טוב. אבל מחויבות זה בהגדרה צריך להיות למשהו שהוא מחוץ לי. מחויבות לעצמי זה שימוש מושאל במושג מחויבות. טוב, אני יודע לפרט את זה. מחויבות
לקהילה, utilitarianism.
לא, בסדר, אני utilitarianism גם הוא יכול להתפרש בכמה צורות. עוד אני אגיע לזה.
ברור, אני לא חושב שהמילה הזאת יכולה להתפרש
לכל. תועלתנות. יכולה להתפרש כמו תועלתנות, למשל. אוקיי, אז ההצעות האלטרנטיביות בעצם מדברות על זה ש... נגיד שאין אלוקים, אבל יש מכניזמים אבולוציוניים שמייצרים יתרון להתנהגות מוסרית. יתרון לקבוצה, שזה די ברור. קבוצה שיש בתוכה מחויבות מוסרית בין חבריה, תשרוד טוב יותר, מאשר קבוצה שכל אחד, אדם לאדם זאב. ברמה כלשהי אגב, הקומוניסטים או הסוציאליסטים הקיצוניים לוקחים את זה לדעתי רחוק מדי. שם זה פרבולה. זאת אומרת, אם יש יותר מדי מוסר או אובדן לגמרי של האינטרס הפרטי וראיית כולם, אתה יורד חזרה לאפס שרידות. זאת אומרת, יש איזה מקסימום. סוציאל דמוקרטיה וגוון כזה או אחר. אוקיי, בכל אופן, אז הטענה שאפשר לנסות ולהסביר איך נוצר מוסר גם בלי להיזקק לקיומו של גורם חיצוני, כן, של מקור למוסר, של אלוקים. איך, נגיד, היתרון האבולוציוני. האבולוציה יצרה בעצם איזשהו מצב שבו נהיינו יותר מוסרים כי זה הועיל לשרידות שלנו. זאת אומרת, מי ששרד הוא אותו אחד, או אותה קבוצה שהייתה יותר מוסרית. מי שלא היה מוסרי, נכחד. זה כל כך נפוץ הטיעון הטיפשי הזה שקשה לי אפילו ל... לא הייתי חושב שצריך להתייחס אליו בכלל, אבל הוא כל כך נפוץ ועל ידי אנשים בהחלט אינטליגנטים, זה באמת מפתיע אותי כל פעם מחדש. הרי אף אחד לא מדבר על השאלה איך נוצרה הנטייה להיטיב עם השני. בסדר, גם כבשה מטיבה לשני. אז כן, דיברתי פעם, נדמה לי, על סיפור של אמנון יצחק, נכון? שאמנון יצחק, שמעתי פעם, זה סיפור שהוא מספר שהרב קם ב-4 בבוקר של הרב של העיר, קם ב-4 בבוקר, שוחט כבשה, מכסה אותה בטלית על הכביש, וצועק, צדיק, צדיק נפטר, צדיק נפטר. כולם ככה מתעוררים, 4 בבוקר, כאילו שיש איזה משחק NBA, ויוצאים, מסתכלים החוצה ומצטרפים, טוב, הרב מבכה את הצדיק הזה, אז יוצאים החוצה ומצטרפים, הוא יוצא את הלוויה, מגיעים לבית הקברות, הוא מוריד את הטלית ושם את ה... רואים שיש שם כבשה מתחת לטלית הזה. אז אנשים רוצים לסקול את הרב הזה באבנים, אז הוא אומר להם, אני אומר, מה אתם רוצים? אתם כל הזמן, כשאני נוזף בכם, אתם כל הזמן אומרים, מה אתה רוצה? אנחנו צדיקים, אנחנו עוזרים לשני, אנחנו לא הורגים אחד את השני, אנחנו לא גונבים אחד מהשני. אז אומר להם הרב, גם הכבשה הזאת היא צדיקה, היא לא גונבת מאף אחד, היא לא פוגעת באף אחד, היא לא רוצחת את אף אחד. ומה הבעיה? מה אתם רוצים? אם זאת ההגדרה שלכם לצדקות, אז גם הכבשה היא באמת צדיקה, אז מה הבעיה? אז בואו נלווה אותה בכבוד לבית עולמה.
גם מת על קידוש השם.
כן, בדיוק. למות על קידוש השם, על זה עוד נדבר גם, אבל זה לא היום. אולי נושא עתידי, ולמיתוסים המצחיקים האלה על המיטה על קידוש השם. טוב, בכל אופן, אולי לא מצחיקים, אבל מגוחכים. בכל אופן, הטענה, מה בעצם הוא טוען, אמנון יצחק? שבשביל להיות מוסרי, אתה לא יכול למדוד את זה במונחים של התנהגות. זאת אומרת, העובדה שמישהו מתנהג באופן שהוא לא פוגע בזולת, זה לא מספיק בשביל להגדיר אותו כמוסרי. אם הוא מתוכנת להיות מוסרי, אני לא חושב שהיינו מגדירים אותו כאדם מוסרי, למרות שהוא גם לא פוגע באף אחד, הוא מתנהג. למה? כיוון שיש במוסר משהו שהוא מעבר לעובדות, מעבר לאיך אתה מתנהג בפועל, לפנומנולוגיה, כן, איך שאתה מתנהג. לא, המוסריות שלך לא נמדדת רק דרך איך אתה עושה את זה, כמו שאומר קאנט, עברתי כבר מאמנון יצחק לקאנט, אלא דרך הכוונות שלך כשאתה עושה את מה שאתה עושה. זה פרמטר לא פחות חשוב כשאתה בא להעריך את המוסריות של מעשה כלשהו. עכשיו, כשאתה מציע הסבר אבולוציוני, ההסבר האבולוציוני בסך הכל אומר למה אנחנו מתנהגים כך. למה אנחנו עוזרים אחד לשני? כי יש לזה ערך אבולוציוני. אבל זה לא אומר שום דבר על השאלה אם אנחנו מוסריים. בגלל שגם הכבשה נוצרה באופן אבולוציוני והיא עוזרת לרעותיה. כן? אז האם זה אומר שגם היא מוסרית? אני מניח שמעט אנשים יגדירו כבשים כיצורים מוסריים, למרות שהן מתנהגות מאוד יפה ולא פוגעות באף אחד. למה לא? כיוון שהמעשים לא קובעים, לא רק הם קובעים, האם אתה מוסרי או לא. זה מאוד חשוב, האם אתה מחליט על זה, האם אתה מחויב לזה, האם אתה מוכן לשלם מחירים בשביל זה, האם הכוונה שלך היא לשם המוסר או מסיבות אחרות, בשביל כבוד, אני יודע, אבל לא משנה, הכוונות גם הן נוטלות חלק בהערכה של המעשה המוסרי. עכשיו, את הכוונות, יש פילוסוף אמריקאי נוצרי, איך קוראים לו? מאוד ידוע. איך? בדיוק, פלנטינגה, משהו כזה, פלנטינגה, כן, בדיוק. אז הוא בעצם מעלה את הטיעון הזה, הוא מנסח אותו אפילו באיזה אופן מתמטי. אלווין פלנטינגה הוא אחד הפילוסופים החשובים היום, הרבה משמיצים אותו כמובן, כי הוא שמרן ונוצרי ודתי, אבל הוא איש מאוד חכם. לא אבל, איש מאוד חכם. בכל אופן, אז מה שהוא אומר זה ש... אין שום יתרון אבולוציוני בתחושות מוסריות או במחויבות מוסרית. יש יתרון אבולוציוני בהתנהגות מוסרית. הרי מה שגורם לי לשרוד זה זה שאני עוזר לך ואתה עוזר לי. זה לא משנה למה אני עושה את זה. זה גם לא משנה אם אני מרגיש מחויב לעשות את זה או שאני עושה את זה כי ככה אני בנוי. הערך האבולוציוני של שני המודלים האלה הוא אותו ערך. אנחנו נשרוד באותה רמה. נו, אז למה נוצרה המחויבות המוסרית, לא ההתנהגות המוסרית? שזה בעצם ביטוי למה שרציתי להגיד מההתחלה, לכן התחלתי את כל הדיון הזה, שמוסר אין פירושו עובדות. ומי שמתאר איך נוצרת התנהגות מוסרית לא עונה על השאלה למה עקרונות המוסר הם תקפים. זה לא אותו דבר. נגיד אם אני באופן אבולוציוני הגעתי למצב שבו אני עוזר לזולת וגם הזולת עוזר לי. האם יש הצדקה עכשיו לבקר או לשפוט את מי שלא בנוי כך? הוא, כן... מוטציה אבולוציונית, בסדר? הוא לא, אצלו זה לא התפתח, האגף האמפתי הזה או האתי הזה, אוקיי? הוא לא עוזר ליצורים אחרים מהחבורה. בסדר, אני בנוי באופן שכן עוזר, והוא בנוי באופן שלא עוזר. האם יש הצדקה לשפוט אותו, לגנות אותו, לדרוש ממנו התנהגות אחרת, להגיד שהוא לא בסדר? אין דבר כזה בכלל בסדר ולא בסדר בעולם שהוא כולו חומר ואבולוציה. יש רק התנהגות. עכשיו, אם אנשים בנויים טוב, אז הם התנהגו טוב, זה ברור. אם אנשים בנויים רע, אז הם התנהגו רע. אבל התביעה, הדרישה ממך להתנהג אחרת, היא לא קיימת בעולם כזה. בעולם של מולקולות, אנחנו נעבור למטריאליזם, כן? בעולם של מולקולות ותו לא, אין דבר כזה מוסר. אין דבר כזה מוסר, לא כי אנשים מתנהגים רע. או היצורים מתנהגים, אנחנו יכולים להתנהג נהדר, כמו הכבשה. אבל המחויבות המוסרית במובן שאנחנו, נדמה לי, רגילים להגדיר אותה, לא באמת קיימת שם. זה רק דמיון במישור הפנומנולוגי. מתנהגים אותו דבר, אבל זה לא באמת התנהגות מוסרית.
כשאתה בוחן, חזר למה שאמרנו לפני זה במקרה, בנושא של למות על קידוש השם, כשאתה בוחן, למה חייל צריך להקריב את עצמו בקרב? חלק מזה זה לא רק התועלת שלו ברגע זה, זה האמונה שלו, התועלתנית, האמונה שלו שגם החייל שמידו היה מקריב את עצמו בגללו. אז יש חשיבות גם למחויבות של הקולקטיב, לא רק להתנהגות, אלא לאתוס ולמחויבות של הקולקטיב.
לא ברור, אבל אני אומר.
להתנהג בצורה מוסרית. ואז אני כן יכול לצורך, כי אתה אומר, אני לא יכול לשפוט את השני. זאת אומרת, אם חייל אחר לא מתנהג באותה צורה, אני כן יכול לשפוט אותו.
אתה יכול לשפוט אותו אם אתה מאמין במחויבות מוסרית שהיא תקפה, ודאי. אבל אם אתה חושב שזה סתם כי ככה אנחנו בנויים, אז באיזה מובן אתה יכול לשפוט אותו?
לא, אני יכול להגיד שהאבולוציה יצרה...
בסדר, זה אצלו היא לא יצרה. אז אצלו היא לא יצרה.
אז אני כן יכול לשפוט אותו.
למה? כי האבולוציה יצרה אצלך נטייה לשפוט.
או לא הכל.
באיזה מובן שיפוט במובן המהותי? זאת אומרת, להגיד, תשמע, אתה לא בסדר. מה אתה לא בסדר? כשאני מתנהג ככה אני עושה את זה כי ככה אני בנוי. הוא מתנהג אחרת, כי ככה הוא בנוי. אז מה שייך פה בסדר ולא בסדר?
כשאתה מדבר על האבולוציה, אתה מדבר על הטובת הקולקטיב בסופו של דבר.
זה התוצר של האבולוציה. האבולוציה זה מכניזם שיוצר את זה. התוצר הוא זה שאנחנו פועלים לטובת הקולקטיב.
שהאבולוציה יצרה אתוס כזה שכולם...
לא, ודאי, אני מוכן להגיד דבר כזה, רק זה לא מחויבות מוסרית. אתה יכול להגיד את זה, אני לא מתווכח על העובדות. בעובדות אתה יכול לטעון שהדבר הזה נוצר באבולוציה.
בין מחויבות לבין ההתנהגות, כאילו זה אוסף של מעשים בודדים. אז אני טוען שהאבולוציה יכולה ליצור...
לא, עוד פעם, זה לא מה שאני קורא מחויבות. תקפות של נורמה. לא, לא. תקפות של נורמה. מחויבות כתחושה זה גם תופעה אבולוציונית, יכולה להיות אפילו פיזיולוגית אם אתה מטריאליסט. האבולוציה יכולה לייצר את זה, אבל תחושה היא עדיין לא תקפות של נורמה. גם אם אני מרגיש בתוכי שם לא בסדר, גם זאת בסך הכל עובדה, אני מרגיש שהוא לא בסדר כי כך אני בנוי, לכן אני מרגיש כך. אני שואל אותך לא אם אתה מרגיש שהוא לא בסדר, כי זה גם עובדה. זה עובדה כמו ללכת, כמו להרגיש, זה גם עובדה. אני מדבר על השאלה אם אתה שופט אותו. לשפוט אותו זו פעולה קוגניטיבית, זה לא שאלה של להרגיש, אלא לחשוב שיש פה משהו שהוא לא בסדר, והוא מתנהג באופן לא בסדר. לא בגלל שככה אני מרגיש, ככה אני מרגיש זאת עובדה. זה לא רלוונטי. כשאנחנו שופטים מישהו, אנחנו לא רק מביעים רגש כלפיו. יש כאלה שחושבים שכן, אבל שזאת טעות. העובדה שאני בנוי באופן שאני מגנה מישהו אחר, היא לא שונה בשום צורה שהיא מהעובדה שאני בנוי באופן שאני עוזר או לא עוזר לזולת. גם זה תוצר של איך שאני בנוי. זה לא נקרא גינוי ושיפוט.
אני לא יודע למה, אני לא יכול לשפוט אותו.
לא, אז אני אומר,
זה לא... אני חושב שהוא פוגע בכלל, הוא פוגע בסופו
של דבר. אתה יכול לשפוט אותו, לא בבית משפט, לשפוט אותו לשיפוט מוסרי. אין בעיה, לשפוט אותו בבית משפט, אבל שיפוט מוסרי אני מדבר עכשיו. שיפוט מוסרי, אתה לא יכול לשפוט אותו.
אם אתה מגדיר שיפוט מוסרי כזה שהוא מחויבות
למשהו,
אבל זה סמנטיקה.
לא, זה לא סמנטיקה, לא. תבדוק טוב טוב מה זה נקרא להיות, מה זה נקרא לשפוט. האם כבשים יכולות לשפוט אחת את השנייה? לשפוט במובן שאנחנו מדברים על שיפוט מוסרי.
אני חושב שחיות לפעמים באות חשבון אחת עם
השנייה. לא, באות חשבון זה התנהגות. עוד פעם, זה בדיוק הנקודה שאני מנסה להבחין. זאת אומרת, כשאני מדבר על לשפוט מישהו, אני מתכוון לומר שיפוט מוסרי בסדר, לא להביע תחושה שהוא מאיים עליי. או תחושה שאני מרגיש רע עם מה שהוא עשה. להרגיש רע זה אירוע בעולם בדיוק כמו ללכת ולשבת. זה לא מה שאני, בעיניי, זה לא מה שנקרא שיפוט מוסרי. שיפוט מוסרי מתנהל פה, לא פה. אבל שיפוט מוסרי זה אומר, אתה התנהגת באופן כזה, האופן הזה הוא לא מוסרי, ואני חושב שאתה לא בסדר. לא שאני מרגיש רע עם זה, או שאתה מאיים עליי. זה לא הנקודה. שיפוט מוסרי פירושו לשפוט את המעשה. זה לא, אתה מבין, אני יכול כמובן, אני תמיד יכול להגיד, תראה, אם הוא רוצח, אני אכניס אותו לכלא שלא יזיק לי. זה לא שיפוט מוסרי, זה התגוננות. שיפוט מוסרי אומר, אם אתה רוצח, אתה איש רע. אפילו אני לא מכניס אותך לכלא. אתה איש רע. טוב, איש רע, עוד פעם, לא במובן של אתה בנוי באופן שמוביל אותך לעשות מעשים רעים. זה לא איש רע, זה איש שבנוי אחרת ממני. איש רע במובן המוסרי, פירושו בן אדם שבוחר לעשות מעשים שהם לא ראויים. הוא היה יכול לעשות ככה, היה יכול לעשות אחרת, והוא בוחר לעשות מעשים לא ראויים. זה בדרך כלל מה שנתפס כשיפוט מוסרי. מה שקורה היום זה שבגלל שאנשים מדחיקים או מתנגדים לחופש הרצון, אז מנסים לתרגם את המושגים האלה למושגים פנומנולוגיים. אז שיפוט מוסרי פירושו להביע תחושת כעס כלפיך. זה נקרא, אבל זה לא נכון.
אתה לא שופט אותו על הרצח. אתה לא שופט אותו על הרצח.
אתה לא שופט אותו, אתה רק מביע את הרגשות שנוצרות אצלך, נוצרים אצלך.
בן אדם שרצח, אז הוא לא מוסרי, זה נכון. הוא ישפט על הרצח עצמו, אבל אתה אומר, השיפוט המוסרי שאתה רוצה לשפוט אותו, זה על עצם איזה...
על ההחלטה שלו הוא יוצא, נכון. מבחינה מוסרית אין שום הבדל בין רוצח לבין מי שמנסה לרצוח.
אתה חוזר לשאלה של הגדרה מה זה מוסרי. אם מוסרי זה התנהגות שהיא פוגעת בקולקטיב.
ברור.
אוקיי? אזי אני יכול לשפוט אותו על התנהגות.
וגם זה מסכים, אבל אני טועם שלא זה מוסרי.
בסדר, זה חוזר להגדרה של מוסרי.
ברור. אז לכן, אני מציע פה הגדרה, אני לא טוען איזושהי טענה, אם מישהו יגדיר אחרת, בסדר, הוא יכול להגדיר איך שהוא רוצה. כל אחד שיש, עוד פעם אנחנו חוזרים לראייה של קאנט. זאת אומרת, כל אחד יבחן את עצמו למה הוא קורא שיפוט מוסרי. הרבה פעמים זה פשוט תוצאה של ערבוב, של בלבול, לא שאתה באמת חושב אחרת, אלא אתה פשוט לא מבין שיש פה שני דברים שונים, לכן חשוב לי לעשות את ההפרדה. אם גם אחרי ההפרדה מישהו לא מקבל אותה, בסדר, אז יש לנו ויכוח. כן.
אחד הדברים שאני יודע שמדברים עליהם, במיוחד בארצות הברית, זה כל השאלה בשיטה פלילית של האם אתה אמור או לא אמור להתחשב בנטיות גנטיות של כל מיני אנשים, והיום אפשר למפות אנשים עם נטייה לאלימות, עם נטייה לכל מיני דברים אחרים.
וגם בענישה.
מה?
גם בענישה.
גם בענישה. לא ש... כלומר, הגישה הרווחת היא, תשמע, אני לא יכול להתחיל להתחשב בכל אחד, כי כל אחד עומד שונה, ואז כל אחד יעשה בדיקה גנטית, ואחד ייכנס לשנתיים על רצח, ואחד ל-50 שנה, כי הוא... אז, אבל, אז זאת אומרת, שגם בצד של השפיטה, כשבאים ואומרים, אנחנו נתעלם מהנטיות האבולוציוניות או הגנטיות של כל אחד, זה שפיטה, אבל זה לא שפיטה, איך שאני מבין את זה, זה לא שפיטה מוסרית, אלא יותר שפיטה תועלתנית פרקטית
של... תראה, בשביל זה צריך להיכנס קצת לשאלה מה זה מוסר, מה זה בחירה, סליחה, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, כי זה עוד נושא שצריך להרחיב בו, אולי נעשה את זה באחת הסדרות הבאות. כי פה יש כמה נקודות שאני חושב שצריך להעיר על מה שאמרת, וגם על מה שקורה במערכות משפט וכולי, סריקות מוח, נטיות גנטיות, כל מיני דברים כאלה, השאלה איזה תפקיד זה לוקח. אבל אני כן רוצה להשתמש...
אתה מסכים שהשפיטה הזאת היא באמת לא שפיטה...
לא, אני לא מסכים, אני לא לגמרי מסכים, זה תלוי בכמה הבחנות. זאת אומרת, נגיד אם זה לגמרי לא בידיו, בגלל שיש לו מבנה מוחי, לא יודע, המגדלה שלו תפוקה, אז אין לו שום אמפתיה, אין לו שום דבר, הוא כזה, הוא בנוי כך. יכול לשפוט מישהו כזה, אני בספק.
לא, זה לא. לא, אני אומר שהגדרה באמת שלא אחראי למעשה.
בדיוק, לכן אני אומר שצריך להגדיר פה... נכון, אני אומר שצריך להגדיר פה. יש דברים שהם רק טיעונים להקלה בעונש. יש דברים שהם פטור מאשמה. אני אומר, בשביל זה צריך אבל איזשהו מודל יותר מסודר על מה זה בחירה חופשית.
אז אני אומר, כלום, מצד החברה ששופטת, או דנה בנושא הזה, איך אני שופט בן אדם כזה, מקל עליו או לא מקל עליו, כל
ההסתכלות... לא, שם ודאי יש גם שיקולים פרקטיים, זה אני מסכים. אבל בסדר, זו רק שאלה של איך המערכת המשפט עובדת. אני שואל את השאלה העקרונית. ברור שצריך גם לעשות שיקולים פרקטיים מדי פעם.
אתה רוצה אם כל הכבשים שוות, נכון?
כל ה?
כל הכבשים שוות, אין
בהם
מלכת הכבשים.
אין בהם מלכת הכבשים, אם אתה אומר. אוקיי.
כל הכבשים שווים?
באיזה מובן?
כל הבריאות שוות?
באיזה מובן, אני שואל? לא כולם שווים, הגובה שונה.
המחויבות המוסרית כלפי כל אחד.
לא, יש אנשים שיש להם יותר מחויבות מוסרית, יש אנשים שפחות.
לא, 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 האם החובה להיות מוסרי, היא חלה על כל האנשים, אני אגיד לך מה השאלה שלי, נפרפות על הפרוטות. לפקח על הגל, להציל בן אדם, זה חובה מוסרית, נכון? אז למה יהודי אסור לפקח על הגל
בשבת להציל נוכרים? אתה מביא אותי לענף השני ושם נדבר על הלכה ומוסר. אני אדבר על זה, זה הנושא שלי.
אבל אני שואל, האם מבחינת, כרגע, בשיעור שלך היום, עכשיו...
בשנת השיעור שלי היום הכל אותו דבר.
כולם שווים. כל האנשים בעולם שווים.
נכון.
כמו שכל הכבשים שווים.
נכון. אנחנו נדבר בחלק השני בדיוק על סוג השאלות הזה, אבל אני רוצה להשתמש בדברים שאתה אמרת כדי להמשיך קצת את הדיונים.
חוץ מאלה שלובשים קורסה בצבע כזה.
הבנתי. זה בשביל להגיד את הפרים.
אני רוצה אבל להשתמש בה... בהערה שלך כדי להמשיך את הדיון, להמשיך את הדיון הקודם. אם באמת העניין נקבע רק על פי מעשים ותוצאות, נדמה לי שקשה מאוד להצדיק הקלה בעונש על סמך דברים מהסוג הזה. נכון? אם בסופו של דבר השיפוט, מה שאתה הצעת בתור שיפוט, זה עד כמה אתה מזיק לחברה, ועד כמה החברה צריכה להיזהר ממך, אז אם זה ככה, מה זה משנה אם אתה אנוס או לא? מה זה משנה אם הגנטיקה שלך שונה או מבנה המוח שלך שונה והביא אותך לעשות את המעשה הזה? בסופו של דבר אתה מסוכן באותה מידה. אז אם השיפוט או הענישה... מה?
או אם ההורים שלך ישנו סמים...
לא משנה, לא חשוב. אם הענישה או השיפוט מטרתם בסך הכל רק לשמר, המטרה היא תוצאתית, זאת אומרת היא עובדתית, אז אני לא רואה שום הבדל. בסופו של דבר, תכניס אותו לכלא, תהרוג אותו, הוא לא יזיק יותר, והכל בסדר, מה זה משנה? יותר מזה, בתפיסה, אם אנחנו נכנסים לדטרמיניזם, אז כולנו כאלה. התפיסה הדטרמיניסטית הרי אומרת שכל אחד מאיתנו מה שהוא עושה, הוא עושה את זה בגלל שככה הוא בנוי. אז מה ההבדל בין אחד שראית שאין לו המגדלה, לאחד שיש לו המגדלה ובכל זאת עושה את זה? אז הוא עושה את זה לא בגלל המגדלה, אלא בגלל דפקט אחר. מה זה משנה? ואם יש הרבה חריגים שכולם אנוסים?
לא, לא חריגים.
לא משנה, והם כולם אנוסים, אז אין פטור?
אז צריכים לבחון את הסוגיה.
אז אנחנו חוזרים לזה שאתה בעצם מגדיר מוסר כהתגוננות. זה מה שאני אומר. עכשיו, אוקיי, אין לי בעיה, זה עניין של הגדרה. אני רק שואל, האם מעבר להתגוננות יש עוד משהו? מי שחושב שאין עוד משהו, אלא יש רק את העניין התועלתני, נקרא לו באופן הזה, אז בסדר, הנה חינמי, ואז הראיה של קאנט נופלת. כן, הוא יכול להיות אתאיסט, לא שהוא אתאיסט, אלא הוא יכול להיות אתאיסט, וזה עקבי, אוקיי? הראיה של קאנט מדברת בהנחה שהמוסר הוא מוסר קנטיאני. זאת אומרת שמוסר זה איזושהי טענה, איזשהו משהו שיש אצלי ואין אצל כבשים. שמישהו שהוא אנוס, אני פותר אותו כי הוא לא רשע גדול, הוא לא אשם. את האיש המוסר התועלתני, לא מעניין אותו אם אתה רשע או לא, השאלה אם אתה מזיק או לא. השאלה אם אתה מפריע להתנהלות של החברה או לא.
כן, מרפין בין חוק ומשהו, ניגר לי דובר, לבין מוסר, שזה התנהגות
הרע. לא, דבר מוסר.
אין דבר מוסר, זה לא רק טוב, כלומר, מבחינת המשפטי, זה רק נמוך מאוד.
אני לא מדבר על משפט בכלל, אני מדבר רק על מוסר. לא מדבר על משפט.
אז אם זה לא קשור למשפט,
לא, לא אמרתי. שיפוט, לא, שיפוט, judgment מוסרי. כן, לא שיפוט בבית משפט.
גם כאן אחד, אם זה רק הבינה, למה לא לעשות מאסר עולם ולהרוג את הבן אדם? מה מי שהוא רוצח? אתה יכול להרוג אותו, אתה יכול לתת לו מאסר עולם. אם זה רק עניין של...
הגנה, זה מספיק מאסר עולם, אתה רוצה לחסוך כסף, למה להחזיק אותו כל החיים שם ולהכיל אותו וזה? תהורג אותו.
המחקר לאחרונה שמאסר, שאלה שבדי הפלור בארצות הברית עולים יותר למשלם מיסים אשר מאסר עולם.
מאלה שנהרגים.
בגלל... מאלה שנהרגים עולים...
בגלל האירועים והתהליכים האינסופיים.
יש כמה סטייט שמבטלים כרגע עונש מוות בגלל שזה עולה יותר. לא בגלל מוסריות
ככה. כן. אוקיי, טוב, האמריקאים זה השם השני שלהם. הטיעונים פרגמטיסטיים האמריקאים המציאו אותם. טוב, בכל אופן, מה שאני בעצם רציתי להדגים דרך העניין הזה, זה את הנקודה של מה זה מוסר קנטיאני, ובעיניי זה מה שנקרא מוסר. זאת אומרת, כל הדברים האחרים זה רק דמיון פנומנולוגי, זה לא באמת אותו דבר. שיפוט מוסרי או התנהגות מוסרית זאת התנהגות נכונה שנובעת מהמניעים הנכונים. בלי המניעים אין שום משמעות לשיפוט, זאת אומרת, זה לא משנה מה אתה עושה. ולכן אמרתי שאני אומר שצריך את אלוקים כדי לייצר מחויבות מוסרית, כדי להבין שאני צריך לעשות כאן, להבין בראש, לא להבין בנטיות או ברגשות. זה גם אבולוציה יכולה להיות. אבל אם אני חושב שיש משהו מעבר לזה, זאת אומרת שגם ברמה הפילוסופית אני מבין שהדבר הזה מחייב, המושג מחייב, להבדיל מתחושת חובה, אלא תפיסת חובה, כן? המושג מחייב דורש איזשהו גורם שהוא מקור החיוב.
למה נחשוב ככה? אבל למה שבן אדם יהיה חשוב לו האם התחושות שיש לו, הרצון שלו להיטיב או לא לעשותה, הוא בגלל שיש גורם שמחייב אותו לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להאמין באלוהים ולהגיד, אוקיי, אז בגלל שאני מאמין, אז אני חושב שהוא זה שמחייב אותי, בסדר. אבל אם אני מתחיל מנקודה שאני לא יודע אם כן או לא, למה שיהיה חשוב לי להגיד?
לא יודע, לא אמרתי שיהיה חשוב לך. אם חשוב לך, אז יש אלוקים ברקע. ואם לא, אז לא, הרי זה מה שהתחלתי עם כאן. זאת אומרת, יבוא מישהו ואומר, אתה יודע מה, אתה צודק, הבנתי את ההבחנה שלך, הוא אומר אליי, כן, הבנתי את ההבחנה שלך, אתה צודק, אצלי זה רק נטייה. זה לא תפיסה. בסדר? אז מבחינתו הוא יכול להישאר אתאיסט וזה עקבי. קאנט פונה לאותם אנשים...
יש לי תפיסה של עצמי. זאת אומרת, אתה אומר, זה דמוי. הוא עוטף את זה בתפיסה, זה לא בגלל
שלא מגיע... הוא עוטף את זה בתפיסה, היא ריקה מתוכן, בגלל שככה אני בנוי, לכן אני מתנהג כך, זה הכל. אין שום דבר מעבר לזה, לא יכול להיות שום דבר מעבר לזה. מה יש חוץ ממה שאני בנוי? הרי אתה לא מאמין שיש עוד משהו בעולם חוץ מזה. עוד משהו מהותי לענייננו, אני לא מתכוון. יש עוד אנשים, יש עוד בניינים, אבל אין עוד משהו מעבר לתחושות שלי שמשחק על השדה הזה. אז ברור שבעצם מה שאתה עושה זה בגלל שככה אתה בנוי, אתה כמו כבשה. זה הכל. ומי שמוכן להגדיר גם כבשה במונחים של מוסרית ולא מוסרית, הטיעון של קאנט באמת לא פונה אליו. זה ברור, וזה עקבי לגמרי. אני לא מסכים עם זה, אבל זה עקבי לגמרי, אין לי טענה כלפה
לכם. גם אנשים אתאיסטים, או חלק גדול מהם, מאמין, ככה הם רואים את זה, שגם אם אין בורא עולם, עדיין אנחנו לא כבשים, כי לנו יש נשמה, לא יודע, אני לא אקרא את זה נשמה, איזשהו רציונל ש...
והרציונל הזה, מה הוא אומר? מה זה הרציונל? מה זה אומר? שאתה בנוי באופן מסוים, בסדר, אז מה? אתה יותר רציונלי, והקוף הוא קצת פחות רציונלי, זה הבדל כמותי, זה לא... בסופו של דבר אתה עושה את זה בגלל שכך אתה, זה הכל, בלי שום נימוק מעבר לזה. אז אנחנו חוזרים חזרה להתנהגות... מה?
זה ספר
ערכים
משחקים
בקומיה. לא, זה קשור יותר לשני דווקא, מדעי החופש.
התפיסה,
בוא נגיד,
התפיסה הפילוסופית
שלנו,
זה נכון שהרב אבינו באבולוציה שלו, כן, בהתפתחות שלו, אוקיי? אז זה הלך בעביבה, זה קנטיאני, לא? התפיסה שלנו, שאברהם הבין שצריכים, לא רק שיש שאלוקים ונפרד ממוסר, אלא לאט לאט הוא הבין שצריכים לעשות טוב
וצריך, ולכן צריך להיות אלוקים מחויבות מעל, וזה חוזר על עצמו. אין אחד כבר משהו.
אני מסכים, אותו, אני לא אוהב את המילים תפיסה שלנו, כי כל אחד יש לו את התפיסה שלו. אבל אני מסכים.
התפיסה שכולנו קיבלנו מאז שהיינו...
יכול להיות, יכול להיות. אני מסכים בכל אופן, אם אתה שואל אותי. אני רוצה אולי לחדד את זה דרך איזושהי דוגמה, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה. יש יהודי מעניין בשם ארי אלון, הבן של השופט אלון, שנפטר, זל. הוא אח של, כן, של מוטי ובני. לא, לא, יש אח, ספי הוא השופט, כן. יש שם ארבע אחים. ארי אלון זה מגיד חילוני, הוא דתל"ש. הוא נהיה מין מגיד, רבא כזה, חילוני. ויש לו יכולת התבטאות בלתי רגילה. באמת, הוא איש עם כישונות, ביטוי לא מצויים. אבל דווקא בגלל זה צריך להיזהר. כי אנשים שיש להם יכולת התבטאות כל כך טובה, זה מאוד מסוכן, כי זה יכול להחביא מאחוריו טיעונים בעייתיים. אנשים הולכים שבי אחרי האסתטיקה של הדברים, ופחות בודקים את הלוגיקה שלהם.
כמו לפיד.
מה?
כמו ללכת עם לפיד.
כמו שצריך לזה אנשים חריזמטיים. כן, בדיוק. יש שם כמה אחים הם מאוד חריזמטיים, כן. בכל אופן, אז הטענה שהוא טוען, באחד המאמרים הוא כותב שם, הוא
עושה... זה בפרציקה, מה שגאה.
כן, אני מקווה שלא, אני לא... אני רוצה לתת גם קרדיט לאדם, לא סתם למען, זה שהוא נולד. אבל...
זה הולך לטוב ולרע.
כן, נכון, זה הולך לטוב ולרע. יש פה... זו אישיות מורכבת שיש לה צדדים, צריך להיזהר ממנה וצריך גם לכבד אותה.
זה גנטיקה, זה גם את זה הולך לטוב.
אוקיי. וגם התופעה עצמה. בכל אופן, הוא מדבר שם על ההבדל בין האדם הרבני לאדם הריבוני. הוא אומר שהאדם הרבני הוא בעצם כפוף לאיזושהי מערכת שמחוצה לו ומכתיבים לו מה נכון ומה לא נכון. רבנים או הקדוש ברוך הוא, התורה, לא משנה כרגע מה, אבל יש משהו מבחוץ שמכתיב לו את הנכון והלא נכון, את הכללים שלפיהם הוא חי. ואילו האדם הריבוני זה האדם שמחוקק לעצמו את חוקיו. אוקיי? וזה, כן, האדם החילוני, פאר היצירה. בכל אופן, אז הבעיה עם הטיעון הזה, שעל פניו, כשקוראים את זה באמת, זה ככה נורא... עובד עליך, זאת אומרת, הוא יודע להציג דברים. זאת שטות גמורה, כמובן. באמת שטות גמורה, ממש. זאת אומרת, אם מישהו עם יכולת ביטוי יותר פחות טובה היה אומר את זה, אף אחד לא עובר את השורה הראשונה. למה? בגלל ש... תחשבו על האדם הריבוני שמחליט לעצמו על קריירה של רוצח שכיר. הוא מחוקק לחוקיו, והוא מחליט שהוא רוצה להתפרנס, זאת פרנסה לא רעה, סך הכל, והוא עובד בתור רוצח שכיר.
תמורת
סכום סמלי.
זה
כבר יפה לגיטימי, זה גם לא תהיה מסע פרו. אוקיי, נכון, אם כולם מבחור, צריך להיזהר. צריך לשמור על כל השוטים המוסריים שימשיכו כדי שיהיה לנו פרנסה, גם נכון.
קבוצה של קניבלי, מי שלא אוכל אדם מוסרי.
אה?
קבוצה של קניבלי, מי שלא אוכל אדם מוסרי.
תראה, בכלל אכילת אדם אני לא בטוח שזה לא מוסרי. אני לא, רב המיטה לא עושה לי את זה, אני חייב לומר. אני לא אומר, זה דוחה.
אם יש קבוצה בעולם, באיזה ג'ונגל, שהם אוכלים אדם, שיוכלו לבריאות.
מי
שלא אוכל הוא מוסרי?
לא, גם מי שכן אוכל הוא מוסרי. אני אומר, אני לא חושב שאכילת אדם היא לא מוסרית, אני לא רואה בזה שום בעיה מוסרית. אני רואה אדם כפי שכבר מת, כן, לא להרוג. לא יכולת בשרונה. אבל אני אומר, זה דוחה. אבל דוחה ומוסרי זה לא אותו דבר, בדיוק. אם יש בן אדם שבנוי שזה לא דוחה אותו, אז לבריאות. אני לא רואה בזה בעיה מוסרית גדולה. טוב, בכל אופן, מה העניין, מה קורה עם הטעות הזאת של האדם הריבוני? ברור שגם בהסתכלות שלא, כאילו לא מתחשבת בחוקים שמוטלים עליך מבחוץ, זאת אומרת, לא, זה חוקים שמוטלים עליהם מבפנים, נכון? זה האדם האוטונומי שהוא מציית למוסר, לא כי יש איזה אלוקים או תורה או רבנים או לא יודע בדיוק מה, אלא כי אני עצמי מכיל לעצמי את החוק המוסרי. אבל תמיד כשאתה מחוקק לעצמך את החוק המוסרי, אתה הרי צריך להחליט האם זה חוק טוב או לא טוב. אתה לא יכול לנטרל את השיפוט מהשאלה האם החוק הזה הוא טוב. כי אני לא חושב שהוא היה אומר אותו דבר על רוצח שכיר שמחוקק לעצמו את חוקיו. למה לא? כי רוצח שכיר בחר באופן ריבוני ואוטונומי בהתנהגות שהיא לא ראויה, בהתנהגות שהיא לא נכונה. אבל אם נכון ולא נכון זה רק מה שאתה מחוקק, אז באיזה מובן זה לא נכון? זה לא נכון כי אני חוקקתי לעצמי לא ככה, אז לכן הוא לא נכון, הוא חוקק לעצמו כן ככה. אתה רוצה שהוא יהיה לא ריבוני? שהוא יציית לחוקים שאתה מחוקק? אני חשבתי שמדובר באנשים ריבוניים. את יש פה איזושהי...
הוא לא כופר בזה שיש נורמות חברתיות.
לא, לא נורמות חברתיות, אני בכלל לא מדבר על נורמות חברתיות. אני מדבר על עקרונות מוסר. עקרונות מוסר, להפך. האנשים, ההגות החילונית, כן, האתאיסטית, החדשה, מנסה לטעון שיש מוסר במלוא מובן המילה, במלוא מובן המשמעות שלו, גם בלי להזדקק לשום דבר מחוץ לאדם. אגב, גם את זה תולים בקאנט. ואני חושב שזה פשוט רוסטות גמורה בעיניי.
הרבה פעמים אנשים כאלה, אני מניע, שחלק מהטיעון הריבוני שלו, שזה טיעון הרבני, אוקיי, באנשים הרבה פעמים.
לא.
והריבוני זה חלק מוסרי יותר מרבנים.
עוד פעם, אני...
הרבה חילונים...
אבל אני אומר, אני שותף לביקורת על ציות יתר, או על זה שהרבה פעמים האוטונומיה נפגעת בתוך חיים דתיים. בסדר, אני מדבר כרגע על השאלה העקרונית, הפילוסופית. האם אדם יכול לחוקק לעצמו חוקים? והאם מי שמחוקק לעצמו חוקים זה בהכרח, לא בהכרח, אלא אם בכלל, מישהו טוב יותר מאדם שנענה לחוקים שמחוצה לו. ואני רוצה לטעון שגם ארי אלון לא יכבד אנשים שאותם חוקים שמחוקקים לעצמם זה חוקים שלא נראים לו. לא נראים לו מוסרית, חוקים באמת לא טובים. זאת אומרת שבעצם מאחורי האמירה של הריבונות יושב עוד משהו שהוא פשוט מתעלם ממנו. אתה מחוקק לעצמך חוקים ואתה מחליט לעשות את הטוב ולא את הרע. אבל אם טוב זה רק מה שאתה החלטת, אז כל מה שאתה מחליט זה תמיד טוב, זה בהגדרה. אבל בשביל להחליט לעשות טוב, צריך שיהיה איזשהו מדד שזה לא אתה, שמגדיר מה זה טוב ומה זה רע. עכשיו, אולי זה לא אלוקים, אולי זה רק הרפדה בשלולית של ידי, לא אכפת לי. אבל צריך להיות משהו מחוץ לחקיקה שאני מחוקק לעצמי, שיגדיר מה זה טוב ומה זה רע. אחרי שאנחנו מגדירים את זה, עכשיו אני צריך לבחור באופן ריבוני להיות טוב. זה המוסר הקנטיאני באמת. אבל זה חייב להיות שברקע יש איזושהי הבחנה שלא, היא לא נוצרת ממך, בין טוב לרע. כי אם היא נוצרת ממך, אז אין דבר כזה טוב ורע. אין דבר כזה. מה שאתה מחוקק, זה הטוב.
זה האדם הסביר של אהרון ברק. ולכן הוא אלוהים.
אני אהרון ברק.
כן.
אוקיי, בסדר, אז אמרתי, זה יכול להיות הקרפדה, זה יכול להיות אהרון ברק, לא אכפת לי. אבל צריך להיות מישהו מבחוץ. זה לא יכול להיות שעצם העובדה שאתה מחוקק משהו לעצמך, הופכת אותך לאדם טוב יותר. למרות שאני דיברתי רק בקטע הקודם על החשיבות של אוטונומיה, על זה שאני מאוד מאמין בערך הזה של אוטונומיה. אבל אוטונומיה זה רק חלק מהתמונה. זאת אומרת, אתה צריך לקבל החלטה באופן אוטונומי, כי רק ככה אתה באמת זה שאחראי למה שהחלטת. אבל איזה החלטה לקבל זה לא פתוח. העובדה שאתה מקבל את זה באופן אוטונומי, זה אומר שאתה מחליט באופן אוטונומי להתנהג טוב. אבל אתה לא מחליט באופן אוטונומי מה זה טוב. זה לא. אתה יכול להחליט להתנהג רע. אבל אתה לא יכול להחליט שהטוב הוא רע. זה לא. אתה יכול, אבל אתה תטעה בזה. תמיד? עכשיו, הרבה פעמים התחושה הזאת כאילו שיכול להיות מוסר או עקרונות מחייבים שנוצרים מתוכי, בלי גורם חיצוני, היא בעצם כמעט אבן בסיס לתפיסה החילונית, הומניסטית, אתאיסטית, הומניסטית. שהרבה אנשים מצרפים את שני הדברים האלה ביחד, כאילו בתור אלטרנטיבה לתפיסות הדתיות. ואני חושב שביסוד הדברים מונחת אי הבנה גדולה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתאיסטית או אתאיסטית הומניסטית זה אוקסימורון. אתאיסטית טובה, זאת אומרת התנהגות טובה של אדם אתאיסט, זה בהחלט קיים. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הומניסט. להיות הומניסט פירושו של דבר זה סט מסוים מוגדר של ערכים, שמי שנאמן לו הוא הומניסט, ומי שלא נאמן לו הוא איש רע. אבל אם כל מה שיש זה רק מה שאני, איך שאני בנוי ואיך מה שאני מחוקק לעצמי, אז מה המדד שקובע האם בחרתי באופן אוטונומי לעשות טוב, או בחרתי באופן אוטונומי לעשות רע? הרי אם הטוב והרע זה רק מה שאני מחוקק...
לא, זה השכת שלנו.
אה? אבל זה השכת שלנו, נו?
זה לא טובתי, זה משהו סביר. שנמצא שם...
אז אני אומר, אז חייב להיות משהו בחוץ, זה בדיוק מה שאני אומר. השכל במובן הזה נחשב, הוא שכל מכיר, לא שכל... רגע, הוא שכל מכיר, לא שכל מחוקק. אתה תופס בשכל שלך שזה טוב וזה רע. לא שאתה מחוקק לעצמך שזה טוב וזה רע. כי לחוקק לעצמך זה סתם מילים. אתה בנוי באופן שזה נראה לך טוב. בסדר, והוא בנוי באופן שזה לא נראה לו טוב. כשאתה מדבר על השכל, אתה עוד פעם מדבר על השכל מכיר. עכשיו, את מה הוא מכיר? צריך להיות משהו מחוץ עלו שאותו הוא מכיר. עכשיו, בלי להיכנס לשאלה כרגע מה זה, המשהו הזה, אבל חייב להיות משהו מבחוץ שמגדיר מה זה טוב ומה זה רע. אחרת, הבאתי פעם את הדוגמה, אני חושב, על הבחירות הדמוקרטיות, נכון? בשוויץ, בסוריה ובישראל, אני חושב שדיברנו על זה פעם, לא? זו דוגמה שזה קשור יותר לשאלות של בחירה, אבל פה קשה קצת להתעלם משאלת הבחירה. יש כמה מודלים שאפשר לחשוב עליהם ביחס לבחירות פוליטיות. כן, אבל מבחינתי זה משל לבחירה של אדם, בחירה ערכית של אדם. יש את בסוריה, שבן אדם נכנס לקלפי, בוחר את הפתק היחיד שיש שם, מכניס אותו, ומי שנבחר בסוף זה אסד. אוקיי? בחירות דמוקרטיות, אף אחד לא מפריע לו לעשות מה שהוא בוחר. מה שהוא מחליט הוא עושה. אוקיי? אבל ברור שזו דמוקרטיה אשלייתית, כן? מדומה. למה? כי יש לו רק אופציה אחת. נכון? הדבר היחידי שהוא יכול לעשות זה לבחור את הפתק של אסד. אין פתק אחר. אוקיי? אז לכאורה שום דבר לא מפריע לך. הכל בסדר. אתה עושה את מה שאתה מחליט, האדם הריבוני. אבל יש רק דבר אחד שאתה יכול לעשות. יש רק מסלול אחד שעומד בפני. אתה עומד בצומת שבה יש רק המשך אחד וצריך להחליט לאן אתה הולך. אז אתה מחליט באופן חופשי להמשיך לכיוון היחידי שיש. אז המודל השני זה בחירות בשוויץ. הבחירות בשוויץ זה מצב שבו אדם נכנס לקלפי, בוחר באופן חופשי אחד מכמה פתקים, משלשל אותם, סופרים בסוף את הקולות, הרוב קובע מי יהיה הנשיא. אם יש נשיא בשוויץ, אני לא יודע. מי יהיה הנשיא, אוקיי? מה הבעיה שם? הבעיה שם זה שלשוויץ אין בעיות. אז מה אכפת לי מי יהיה הנשיא? עשה הגרלה. לא, אמיתי. זאת אומרת, שוויץ המטאפורית, כן? היום יש להם בעיות, יש להם וירוס. צריכים לטפל. אבל אני אומר, בשוויץ המטאפורית שאין לה בעיות, אז מה המשמעות של כל הבחירות החופשיות הדמוקרטיות האלה? תעשה תתים מטבע. הנפקא מינה היא רק מי יקבל את המשכורת של הנשיא? זה שיחלוקו, בסדר, שניים אוחזים בטלית. אבל זה לא, אין שום משמעות. מה אכפת לי איך הוא ינהל את החיים? אין, אתה לא מתמודד עם כלום. אז אין בעיה. עכשיו, שם זה כבר חופש עם כמה דרכים, לא כמו בסוריה. ועדיין, משהו פה חסר. מה חסר? משהו שאנחנו מכירים לא רע. שיהיו כמה בעיות מסביב. נכון? זאת אומרת, אם במקום שבו יש בעיות מסביב, ואתה בוחר באופן חופשי, דמוקרטי, אתה או אנחנו, כל הציבור, באופן דמוקרטי, מי מבחינתנו זה שאחראי לנהל את העניין, לפתור את הבעיות, וכמובן יהיו מחירים לכל בחירה שלנו, לטוב ולרע. זה דמוקרטיה אמיתית, רק זה. עכשיו צריך להבין, זה בדיוק המשל לאריאלון. כי בעצם מה זה אומר? שאנחנו בוחרים באופן חופשי, אנחנו מחוקקים כביכול לעצמנו את הדרך שבה נלך. זה הערך של דמוקרטיה. אבל זה נכון גם בשוויץ. בשביל שלדבר תהיה משמעות, צריך שיהיה איזשהם נתונים מסביבך שמגדירים מחירים. טוב ורע בהקשר המוסרי או בהקשר הפוליטי, מחירים, כלכליים, ביטחוניים, מה שלא יהיה, לא משנה. ברגע שאין משהו שהוא מחוץ עליך, שמגביר מחירים של טוב ורע, תועלת ומחיר, החופש הבחירה שלך הוא חסר משמעות. אתה האדם הריבוני, אבל אין לזה שום משמעות. לא, אתה חי בוואקום.
יש פנה מאוד חזקה שרווחת היום במרכז ליברלי, כן? שבמצב כזה אין אי אפשר לחשוב מספיק טוב כדי לעשות בחירה, ותמיד יחפו לאיזה
שם. בסדר, זה כמו שאלה פסיכולוגית. אני לא עוסק בפסיכולוגית, אני עוסק בפילוסופיה.
יש בחירה.
בסדר, אני אומר, אבל זו שאלה פסיכולוגית, אני עוסק בפילוסופיה. אני בוחר בו כי אני אוהב אותו. הוא איש טוב, הוא איש נהדר, אני בוחר אותו. אבל אין איזה משמעות שהוא איש טוב, כי בתפקיד שלו אין משמעות ללהיות טוב ורע. נגיד שזה תפקיד טכני לגמרי, במשל אחר. מבין? אני יכול לבחור אותו כי הוא האיש הכי טוב בעיניי. יש לי שיקולים לפה ושיקולים לשם, הכל טוב, רק מה אכפת לי אם יש שם איש טוב או איש רע, זה סתם איש שצריך לעשות עבודה טכנית.
בחירה גורלית, כן, אם יש השלכות רציניות בחברה או משהו כזה, בחירה, כן, שעומדים על הפרק.
נו, אז מה, לא הבנתי? מה השאלה?
זה הכוונה שלך, לא?
כל דבר, כן, אגב, לא חייב להיות דווקא גורלי, אבל צריך להיות מחירים. לפעמים מחירים נורא חזקים, לפעמים מחירים קטנים, לא משנה, אבל צריך להיות משהו, זה המשל הזה בא להגיד, שצריך להיות משהו מחוץ לי, כדי לתת משמעות לבחירות שלי. אנשים שחושבים שבחירות שלי יכולות לחיות בוואקום, וזאת אלטרנטיבה לאדם הרבני, כן, נקרא לזה כך, בלי שיש משהו מבחוץ שלא תלוי בי, הם טועים. הם טועים, אין לזה שום משמעות לריבונות שלך, אם אתה לא מתמודד עם משהו שמולו. אם אתה בוחר באופן חופשי להיות איש טוב, אז אתה איש טוב. אם אתה בוחר באופן חופשי להיות איש רע, אז אתה איש רע. אבל אם אתה בוחר באופן חופשי ואין דבר כזה טוב ורע, אז תבחר, מה שאתה בוחר, זה הטוב. זה הגדרה. בסדר?
אני הייתי עושה הבחנה באדם הרבי, יש באמת דברים שהם, זאת אומרת, אם אין משהו חיצוני, אז לגמרי בבקו. אבל אני חוזר למה שדיברנו לפני זה, אתה יודע, הכלל המוסרי, החילוני, הבסיסי, זה מה שסדר יעלה שאתה עושה לך בבק. ואז אתה יכול להכניס את זה במסגרת שלו, אתה יודע, אתה ריבוני עד כדי זה שאתה לא תפגע בזולת.
לא, אבל אני אומר עוד פעם, מאיפה יוצא הכלל הזה עצמו?
אז אני אומר שגם ארי אלון יגיד שהבחירות שלך הן תחת הכלל הזה
שיכול להכיר. אם ככה, אז גם הוא לא ריבוני.
עדיין יש כל מיני דברים שאנחנו...
השאלה כמה הוא ריבוני זה כבר שאלה אחרת. ההבחנה העקרונית בין אדם ריבוני ולא ריבוני נפלה. כי גם הוא לא ריבוני.
לא ריבוני, כי הוא יוצא מנקודת הנחה שהוא מקבל את הכלל הזה.
גם אני יוצא מנקודת הנחה שאני מקבל את הראייה הכללים האלה. מה זה משנה? מה השאלה כמה כללים? אני אומר, בתפיסה העקרונית, אתה... לא יכול להציע אלטרנטיבה שהיא נטולת כללים אובייקטיביים. שרק מה שאתה מחוקק זה קובע את הטוב ואת הרע. כי אם זה היה ככה, אז אין דבר כזה טוב ורע. מה שאתה קובע זה בהגדרה טוב. אז אני אומר שהמושג אדם ריבוני הוא אשליה, אין דבר כזה. יכול להיות אדם ריבוני שהוא לא מוסרי ואין שום משמעות למעשיו. אתאיסט גם הוא, ברור, זה עקבי, אני לא טוען שלא. אבל אין פה אלטרנטיבה לתפיסה המוסרית, אלטרנטיבה... ריבונית, כן, כאילו, לתפיסה המוסרית. ההגדרה בין טוב לרע לא מסורה לך. ואגב, גם לא לחברה. אני לא חושב שמישהו היה נמנע מלשפוט את גרמניה הנאצית, למרות שחברה החליטה והיה חוק ברייכסטאג, או לא יודע בדיוק מה, שמותר לרצוח. אז אתה שם לב איך לאט לאט אתה מסוג. זה לא החברה.
הגדרתי מראש שיש
לא... אז לאן אתה מגיע?
בוא להתאבד.
לא, אז אני אומר, לא, אבל באמת האנשים יגידו אולי שזה לא רע. אנשים יגידו שאין בזה שום דבר רע.
נכון, וזה לכאורה לא תחת הכלל של מה שזה
לא רע. לא, אין בעיה, אבל אני שואל מאיפה בא הכלל הזה? זאת אומרת, מהחברה כבר לא, סיכמנו שכבר לא. כי אפילו חברה שלא מסכימה עליו, אתה מגנה אותה, נכון? אז הכלל הזה לא בא מהחברה. עכשיו, אני שואל אותך עוד פעם, אז מאיפה הוא בא?
חברת האנושות.
בחברת האנושות כולה מושחתת. אני רשמתי שם כמו רב נחמן. אני שפוי, אתה מכיר את הסיפור. מה זה תועלתנית? אני שואל מה הכלל, עוד פעם, אנחנו חזרנו לתועלתנות, אז אמרתי גרום, אני עכשיו נמצא בתוך המוסר הקנטיאני. כשמוסר זה לא רק תועלתנות, אלא מחויבות לעקרונות. עכשיו אני שואל, מאיפה באים העקרונות האלה? אם העקרונות האלה באים מהחברה, אז אתה לא יכול לשפוט חברה שהחליטה על עקרונות רעים. אני חושב שמעט אנשים יקבלו טענה כזאת. מי שמקבל עוד פעם, הוא עקבי, אני לא יכול להגיד שהוא טועה. הוא טועה לדעתי, אבל אני לא יכול להוכיח לו שהוא טועה, הוא עקבי. כן, השאלה אם הוא באמת כך, השאלה אם הוא באמת מסכים. השאלה אם הוא יראה חברה שלמה מרושעת, שהחליטה על כללים מרושעים, והוא לא ישפוט אותה, כי זה הנורמות שהחברה החליטה עליהן.
פעם אתה הסברת, אני חושב, שמעתי שאחד ועוד אחד, זה שזה שתיים, או שבין שתי נקודות עובר קו ישר, או אקסיומות מתמטיות, הם לא משהו שרח, אלא זה שהוא משהו מחוץ ל...
זה טבע עצמו, כן, זה... אתה מחויב מזה
מחמת עצמו. יש דברים שאתה יכול להגיד, אני לא חייב להגיד שמישהו יצר אותם.
כן,
אבל... אבל אפשר להגיד שיש איזה מוסכמות, שאנחנו רואים אותם כאקסיומות, זה לא מתמטי.
לא, אני מבין, אבל ההבדל הוא שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, זו טענה למציאות. אז אתה יכול להגיד שמחמת טבע המציאות ברור שזה כך, זה לא, אי אפשר לעשות את זה אחרת. אבל הטענה שאסור לרצוח היא לא טענה למציאות, היא לא טענת עובדה, היא טענת ערך. עכשיו להגיד שדבר כזה הוא הכרח לוגי...
אני מבין שזה שונה, אני רק אומר, אנושות יכולה לתפוס פוזיציה ולהגיד, אני רואה את זה כאיזושהי אקסיומה
חברתית. לא, אבל אקסיומה חברתית זה לא מעניין, כי אקסיומה חברתית אני שואל אותך מאיפה היא באה. אין בעיה, תגיד, זה אקסיומה, הכל טוב, אני שואל אותך מאיפה זה בא. זה שאתה רואה משהו זה לא אומר שבגלל זה אתה גם צריך להתנהג ככה, נכון? אז מה אם זה מדורי דורות? אז אני, הדור שלנו יהיה חדשן, והוא ישנה את זה. אני תמיד אתה מגיע בסופו של דבר לשאלה למה זה מחייב. אתה לא יכול להסתפק באיזושהי עובדה ניטרלית. וכשאני שואל למה זה מחייב, אז בעצם אנחנו תמיד מגיעים למשהו שנמצא מחוץ לי. כי אם זה רק החקיקה שלי, אז כל השיח הזה מאבד את משמעותו. עכשיו אני אומר, זה עקבי, אני לא יכול להגיד שבן אדם שחושב כך, אני לא יכול להוכיח לו שהוא טועה, אני כן חושב שהוא טועה, אבל לא יכול להוכיח לו שהוא טועה, הוא עקבי. אבל כל אחד שיבדוק את עצמו, אם באמת זה מה שהוא חושב. כי נדמה לי שמעט מאוד אנשים חושבים. ואז כשאני שואל את עצמי, אז מאיפה באה ההבחנה הזאת בין טוב לרע? אז זה לא החברה שבתוכה אני חי, זה גם לא כלל האנושות. כיוון שגם כלל האנושות יכולה להשחית את דרכיה. ככה היה במבול, ברמה העקרונית לפחות, נכון? אז זה לא כלל האנושות גם, כן? זה העקרונות של דוורקין, מי שמכיר בעולם של המשפט, אז רגילים לדבר על מערכת של עקרונות של מחוץ לחקיקה של מדינה מסוימת, הם אוניברסליים. אבל ברור שאין להם באמת מקור, זאת פיקציה. רק אתה לא יכול לדבר על קדוש ברוך הוא בתיאוריה משפטית. זאת אומרת, יש עקרונות, פעם יכלו, אנסר, אבל, או אקווינה, סליחה. אבל היום אתה לא יכול, זאת אומרת, יש עקרונות שהם מחויבים על כל בעיה, מוסכמים על כל בעיה עולם, אז עליי לא. מה זאת אומרת? אלא מה, אתה מבין שיש משהו שמחייב, באים אליי בטענות, אני לא יכול להגיד עליי לא. שאלה מה? מכוח מה? אז אתה יכול להגיד, אני מתגונן סתם, זה הבריחה הרגילה. אני מתגונן, נכון? אין לי דרך לגנות. תכנס אבל לכלא, אני ארוג אותך כדי שלא תזיק לי. זה עקבי. אבל אם מישהו אומר, אני שופט אותך, אתה לא בסדר, כי לא הלכת על סמך העקרונות של דוורקין. אז העקרונות של דוורקין זה מילה. השאלה מאיפה באו העקרונות האלה. ואני אומר שאם אין איזשהו גורם מחוץ עלינו, שמחייב אותנו לטוב ורע, מגדיר מה זה טוב ורע, וממילא, טוב פירושו זה מה שצריך לעשות. זה לא רק הגדרה תיאורטית. בלי זה אין דבר כזה להיות אדם מוסרי. אין דבר כזה, זאת אשליה באלמה. אתה יכול להתנהג יפה, אתה יכול להתנהג נעים, אתה יכול להתנהג טוב. להפך, הרבה פעמים אנשים שזה בא להם טבעי הם אנשים יותר נעים, מאשר אנשים שככה שוקלים כל צעד ומחליטים לעשות את הטוב. אנשים שהם יותר מדי טובים זה אנשים שקשה מאוד לחיות לידם. באמיתית, כיוון שכל דבר הם בודקים אם זה כן מתאים או לא מתאים, עזוב, תחיה כמו בן אדם נורמלי. אבל עדיין, להיות איש מוסרי, לא להיות איש נעים. להיות איש מוסרי, זה זה. ככה נראה לה אני יודעת.
זה הגדרה של הרמב"ם, האיפשי ואיפשי.
מה?
זה הגדרה של הרמב"ם, האיפשי ואיפשי. זאת אומרת, לאכול חזיר ולהרוג בן אדם.
כן. רק מה יעשה? והקדוש ברוך הוא... כן. נכון, צריך משהו מבחוץ ש...
שם הוא אומר שאתה צריך שיהיה לך טבעי.
לא הפוך.
שיהיה לך מה לעשות...
אפשי ואפשי.
אני יכול.
אתה אומר, אפשי ואפשי, מה יעשה רבי שבשמיים גדל?
זה איפשי ואיפשי.
אה, והעניינים המוסריים.
אבל בדברים המוסריים הוא צריך להרגיש...
אבל העניינים, אבל זה, ברמב״ם יש סתירות מפורשות בעניין הזה, אני לא זוכר אם דיברתי על זה פעם, הרמב״ם ודאי לא מתכוון לזה.
לא.
לדעתי, הוא אומר, אפשי ואפשי רק במובן הזה, ש... זאת אומרת, אם זה לא, אם זה לא, אם זה כלל מוסרי, אז מה שמתכוון לומר זה שאתה צריך לעשות את זה גם בלי ציווי. אבל זה לא אומר שהדבר הזה יכול לעמוד בלי קדוש ברוך הוא. שני דברים שונים. זאת אומרת, ציווי לא צריך להיות על כלל מוסרי, כי כלל מוסרי אמור לבוא מתוך ההבנה שלך שזה מה שנקרא מוסר. השאלה האם הנורמה המוסרית, בלי שאין עליה ציווי, האם היא יונקת את תוקפה מהקדוש ברוך הוא או לא, זאת שאלה שהוא לא עוסק בה.
נכון, אז למה אתה אומר שסתירות?
יש במקום אחר, הוא אומר בסוף פרק ח' מלכות מלכים, וזה כן הבאתי פעם, אז הוא אומר שמה שמי שעושה את המצוות לא בגלל שהצטווינו על ידי משה רבינו בהר סיני, אז הוא חסידי אומות העולם, אבל לא מחכמיהם. והמסקנים שם גם אומרים שזה גם על יהודי, זה לא רק על גוי. אתה צריך לעשות את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. ושם הוא לא עושה שום חלוקה בין מצוות כאלה. להפך, השבע מצוות שעליהם הוא מדבר שם, זה מצוות מוסריות, זה שבע מצוות ננוח. הוא לא מדבר על פדיון פטר חמור. ועל זה הוא אומר שמי שלא עושה את זה מחמת הציווי בהר סיני, הוא לא דתי, נקרא לזה כך. הוא אשתו, הוא לא דתי. אז אין פה...
יש אלוהים שלא... יש אלוהים לא מוסרי, זאת אומרת, יכול להיות...
האם זה מטבעו, טבע טוב לעתים?
לא, כל האלוהים הם מוסריים.
אז אני אקח כל האלוהים, יש רק אחד.
אם יש...
לא אצלי, יש רק אחד. זה מה שאני חושב. אתה שואל אותי על אלוהים שמישהו אחר ימציא לעצמו. תשאל אותו את מה הוא ימציא, אני לא יודע.
שגם מדבר על אלוהים ועל מוסר, למה הוא מדבר?
לאלוקים שאנחנו מדברים עליו.
לאלוקים שאנחנו מדברים.
כן.
טוב. אני לא יודעת שמישהו ממציא לעצמו.
לא, אם מישהו ממציא לעצמו, יכול להמציא מה שהוא רוצה, אז אתה שואל אותי מה הוא ימציא לעצמו, מה שהוא ימציא, הוא ימציא.
כן, השאלה מה שאתה מדבר עליו זה האם הכללים של המוסר שאלוהים קבע הם אלה שכתובים בתורה, הוא צריך להיות אלוהים...
חזרנו עוד פעם לענף ב', אני אדבר על זה עוד בהרחבה, אני עוד אדבר על זה בהרחבה, בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן.